אחר כך על קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בתרי עשר. ואנחנו בספר עובדיה, בפרק א', בפסוק י'. נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך. מחמס אחיך יעקב. תחסך בושה ונחרדת לעולם. מי זה, למי נאמר הפסוק הזה? טוב, שבת שלום. למי נאמר הפסוק הזה? כלומר, ישראל צריך להתבייש מחמס אחיך יעקב. כלומר, יעקב זה האח של ישראל. אני הבנתי אותך נכון?
לאדום.
איך אתה יודע? נכון, זה לא היה כזה מסובך. הרי איך התחיל ספר עובדיה? כה אמר השם לאדום, נכון? כל הנבואה הזאת מכוונת כלפי אדום. אדום הוא האח של ישראל. אז מחמס, אחיך יעקב, תחסך בושה ונחרדת לעולם. בסדר? מהו החמס שאדום עשה ליעקב? אפשר לומר שזה מתחיל כבר מראשית ההיסטוריה. בבטן עקב את אחיו, נכון? ובעונו שרה את אלוהים, נאמר בספר הושע על יעקב, נכון? עקב את אחיו, כלומר היו במריבה, אחד עם השני. ובסופו של דבר, עשיו מכר את בכורתו ליעקב, ואחר כך מתנהג עמו כמי שאינו זכאי לבכורה, כאילו שהוא לא מכר אותה. אותו דבר לגבי הברכה. הברכה שקיבל יעקב, עשיו כועס על זה שיעקב גנב לו את הברכה. למה הוא לא צריך לכעוס באמת? כי הוא מכר את הבכורה, אז למה אתה בא בטענות על הברכה? כלומר, כל ההתנהגות האלימה של אדום כלפי יעקב איננה צודקת, היא חמס. יש ביטוי, ויבז עשיו את הבכורה. איך להבין את המילה ויבז? מה? יפה. היה אפשר להבין ויבז במובן של הוא בז לזה, כן? מזלזל. אבל אפשר להבין זה במובן של ביזה. ויבז עשיו את הבכורה, שלפעמים עשיו מנסה להיות הבכור, הוא בוזז את אשר אינו שייך לו. אז זה חמס. מה? אבל לא התכוונת על זה, נכון? אבל יצא לך, איזה יופי שיצא לך בלי להתכוון. כן, עכשיו אפשר גם להבין מחמס יחיא יעקב, שבמהלך המלחמות שהיו נגד עם ישראל בימי עובדיה, יכול להיות שאדום ניצל את ההזדמנות כדי לבזוז, גם כן. אז זה מחמס אחיך יעקב, מה זה אחיך, ככה אתה מתנהג. יכול להיות שהכוונה גם להתנהגות של אדום בשעה שישראל רצו לעבור דרכו בצאתה ממצרים, נכון? וישלח משה מלאכים אל מלך אדום לאמור, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו ונשב במצרים וכולי וכולי, נעברנה בארצך. ולא נתן אדום את ישראל עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. גם זה סוג של חמאס, מה אכפת לך? אנחנו אחים, אנחנו רק רוצים לעבור דרכך, מוכנים לשלם. אנחנו רואים שזו התנהגות קבועה במהלך ההיסטוריה, ואם אנחנו מרחיבים את זה לאדום במובן של רומא, ובפרט רומא הנוצרית, אז גניבת הזהות היא עוד יותר גדולה. אבל נתחיל קודם כל עם רומא האלילית. מה המונומנט המרשים ביותר ברומא? הקוליסאום, נכון? הקוליסאום. זה בעצם התפארת הגדולה של רומא. איך בנו את זה? זה עלה המון כסף. יודעים איפה בא הכסף? מביזת ירושלים. מביזת המקדש בנו את הקוליסאו. אז מחמס אחיך יעקב. עכשיו, שלא לדבר אחר כך עם מה שקוראים הנצרות. שהנצרות טענה, והיא לא מפסיקה לטעון עד עצם היום הזה, שהיא ישראל. זו גניבת זהות. נכון? כפי שהם אומרים בכנסייה, אנו ישראל, עם קדושך. ועל זה נאמר, מחמס אחיך יעקב, תכסך בושה. מה הכוונה?
תכסך בושה.
בושה זה הרגשה שאדם מרגיש כשהוא... מה הבנתי את השאלה?
הפירוש
הביטוי
תכסך בושה. הבושה תכסה...
אותך, נכון? תכסה לך. הבושה תכסה אותך.
בגלל שמה שעשית ליעקב, הבושה תכסה
אותך. נכון, למה? כי הרי יש, יש להתבייש א' מזה שאדם חומס את אחיו, ב' האופי של החמאס, שזה לעשות את עצמו אחיו. נכון? אז מחמאס אחיך יעקב תכסך בושה. כן.
הנבואות על אדום מתייחסות רק לאדום הפיזי וההיסטורי, שבדור הרי אדום הוא גם לנצרות?
נדמה לי ששאלה זו היא זו שהעסיקה אותנו בחלק גדול מהשיעור של שבוע שעבר. כן או לא?
לא היית.
לא היית, זה לא בסדר. א', זה לא בסדר שלא היית. ב', אם לא היית, למה לא עברת על החומר שבארכיון? אנחנו הסברנו שאצל הנביאים, לא רק אצל עובדיה, המילה אדום היא מילה מודולרית. כן? היא הולכת ומתרחבת, וגם פה, כשהסברתי את הפסוק, הסברתי אותו בכל האופנים האפשריים. כך שזה לכאורה היה עונה על שאלתך, גם אם לא היית שואל אותה. בסדר?
רב, אדום כן. באותם ימים ראו את עצמם בתור שאינם קרבה לעם ישראל,
בוודאי, בוודאי, בוודאי שהם ראו את עצמם כצאצאי עשיו. שהרי גם אתה רואה שכשבני ישראל יוצאים ממצרים, אז משה שולח לאדום, כה אמר אחיך ישראל. אז ודאי שהוא לא היה אומר ביטוי שהמקבל לא מבין אותו. כן. אין לנו הרבה אינפורמציה ארכיאולוגית או אפילו אפיגרפית על מה שקרה על ממלכת אדום. יודעים על זה קצת, כן? אבל לא יודעים הרבה. אבל אפשר להבין, כן? מאפחות מאיך שהנביאים מתייחסים אל אדום, שאדום הייתה כמין אח. כן. עכשיו שאפילו ביטוי בתורה, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך על ישראל. לכאורה, מה זה אכפת לנו? תגיד, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. מה זה קשור למלוכה בישראל? כנראה שגם האדומים הבינו את זה, שמלכות באמת לאדום זה כשאין מלך לישראל. זה ברור. אז מחמס אחיך יעקב, תכסך, כן? שאלה נפלאה, מה זה קשור לנושא שלנו? יעיינה כבודו בספר שמועות ראייה, פרשת ויחי. שם הרב דן בשאלה זו. בסדר? שאותו מסביר אופן פשוט שיש קדושה מונחלת ויש קדושה קנויה. ושצריך שיבוא לידי ביטוי בעולם גם יסוד הקדושה הקנויה. בסדר? אז זה דרך יעקב. מחמס אחיך יעקב, תכסך בושה ונכרת לעולם. מה זה הביטוי הזה? אתם רואים שיש פה הבדל חריף בין תכסך בושה ונכרת, ונכרת זה אבסולוטי. אלא שהבושה היא המחריטה. כי מה זה להתבייש? להתבייש זה אני לא רוצה להיות אני. אז אני לא רוצה להיות. אז הבושה זה הכיליון המוחלט. כן, זה בדיוק מה שאמר האפיפיור להרצל, זכרותו יגן עלינו. שכאשר הרצל בא לבקש מהאפיפיור עזרה בפרויקט הציוני, אמר לו האפיפיור, מה שאתה מבקש ממני סותר את כל מה שאני מאמין בו. במילים אחרות, ברגע שיעקב חוזר למלוך, זה הסוף של אדום. זה הבושה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. ונכרת לעולם, ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו ונוחרים באו שעריו, ועל ירושלים ידעו גורל, גם אתה כאחד מהם. טוב, זה לפי פשט הכתוב מתייחס למאורע, שבו באו גויים על ירושלים, ואדום שוכח את האחווה. בסדר? במקום זה, במקום לעזור, או לפחות לחמול, או לעזור באיזושהי צורה, הם הצטרפו אל הבוזזים. כן? ביום עמודך, או שלא עזרת, ביום עמודך מנגד. מה זה עמודך מנגד? לא עשית כלום. לא תעמוד על דם רעך. ביום שבות זרים חילו. ונוחרים. מה? מה זה שבות? תגיד אתה. הרי המילים של הנביאים לקוחים מהשפה העברית. ואני מניח שהקהל הקדוש היושב כאן מדבר עברית. אז תסביר לי מה זה שבות. לשבת? מה זה? אז אני צריך להגיד ביום ישיבת זרים חילו. גם לא הבנתי מה יש להם לשבת שם. שבי, הנה, פשוט, לוקחים בשבי. ביום שבות, זרים, חילו, שבאו הגויים ולקחו בשבי את חילו. בסדר? מה זה חילו? הצבא שלו. יפה, אז אתה כן יודע עברית. כן, ביום שבות, זרים, חילו, ונוחרים באו שערה, ועל ירושלים ידעו גורל. גם אתה כאחד מהם. מה זה ידעו גורל? שהטילו גורלות על ירושלים, כמו שרוצים לחלק משהו, אז מחלקים בגורל. אז רואים שיש כאלה שרוצים לחלק ביניהם את ירושלים. אתה תיקח את זה, שכונה הזאת, שכונה הזאת. כן? גם אתה כאחד מהם. ואל תראה ביום אחיך, ביום נוחרו. ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם. ואל תגדל פיך ביום צרה. זה אדום, ברגע שהוא רואה שיעקב נופל, אז הוא מגדיל את פיו. כלומר, הוא מתרברב, הוא ממציא לו תיאולוגיה שמסבירה את הנפילה של עם ישראל וכו'. פסוק י"ג. אל תבוא בשער עמי ביום עידם, ואל תראה גם אתה ברעתו ביום עידו, ואל תשלחנה בחילו ביום עידו. ואל תעמוד על הפרק. מה השאלה? מה השאלה? אני רואה שאתה רוצה לשאול שאלה.
עידו זה צרה,
נכון? עידו? לא, זה לא צרה. זה צרתו. עיד זה צרה, עידו צרתו. בסדר? אז כפי שאני אמרתי מספר פעמים, גם בשיעור שעבר ואפילו בשיעור הזה, ניתן להבין את הדברים של עובדיה כמתייחסים למלחמה ספציפית שהוא היה עד לה, או למלחמה שעתידה להיות, כשיבואו הבבלים להחריב את ירושלים, או שהוא מתכוון לאדום בתור מה שזה עתיד להיות בכלל, שזה רומא, או שהוא מתייחס לאדום בתור מה שעתיד העתיד להיות, דיינו הנצרות. ולכן ניתן כל הפסוקים האלה להתאים לכל ארבעת האפשרויות האלה, משום שהן באמת תואמות את ההתנהגות של אדום בכל הוורסיות האלה. בסדר? ייתכן שעובדיה מדבר על מלחמה שהוא יעד לה, וייתכן שהוא מתכוון למלחמה העתידה להיות, למשל כשמיוחד לצער יבוא לירושלים. ייתכן גם שהוא מתכוון למה שעתידה האדום להיות, דיינו רומא. ייתכן שהוא מתכוון גם לעתיד של העתיד, דיינו הנצרות.
להגיע לאדום.
הנבואה היא כלפי אדום, כן, זה נכון.
היא תוכחה שהם ישמעו את זה.
אתה שואל אם הם שמעו את דברי ירמיהו, את דברי עובדיה?
ככה זה נשמע,
שאומר להם את זה. ייתכן מאוד, וציר בגויים שולח, כתוב, נכון? ייתכן מאוד שעובדיה, או שהוא הלך לאדום, או שהוא דיבר עם השגריר של אדום בירושלים, ואמר לו את הדברים האלה. כן. כן. ואם זה באמת קרה, זה מתייחס לאפשרות הראשונה מהארבעה, דהיינו שייתכן שהוא מדבר על איזה מלחמה שהוא היה עד לה. למרות שייתכן גם שהוא מתכוון למה שעתיד להיות כשלמשל בחורבן שנבוכד נצר יבוא, וייתכן גם שהוא מתכוון למה שעתיד להיות העתיד, דהיינו רומא, וייתכן גם שהוא מתכוון לעתיד של העתיד, דהיינו הנצרות. כן? טוב. איך אומרים דז'ה וו? טוב. ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. כן. מה זה פרק? פרק זה, היום היינו קוראים לזה התפצלות או הצטלבות. המקום שהדרך מתפצלת. אז אל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו. זה כמו שאדם עורב לפליטים, הוא מחכה שהם יבואו. ואל תסגר שרידיו ביום צרה. כנראה שהתנהגות כזאת הייתה. כן? גם אפשר לראות מה ש... זה קצת מזכיר מה שקרה עם האקסודוס. והדברים הדומים לזה. יש לו שרידים ליעקב, ואתה מסגיר את שרידיו. במקום לעזור לו, לחזור לארצו. כי קרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית, יעשה לך. גמולך ישוב בראשך. עכשיו, יש פה דבר מעניין. כשהנביא אומר קרוב, למה הוא מתכוון? קרוב זה יכול להיות רחוק. כן? כמו שהנביא אומר, הנה זה בא. הנה, כן, אבל אני רואה, הנביא הוא רואה את הדברים מעל הזמן. לכן, הרבה פעמים אתה אומר לעצמך, רגע, הנביא התכוון באמת שיהיה קרוב? ייתכן, הייתה ציפייה, הייתה אפשרות, הייתה אופציה כזאת, שעת כושר, שזה יתקיים. קרוב יום השם על כל הגויים. ובאמת, במידה מסוימת, זה קרה לאדום. אחרי שבא סנחריב והחריב את כל האומות, אחרי נבוכדנצר החריב עוד יותר, אחרי בא אלכסנדר מוקדון וביטל עוד יותר. כן? זאת אומרת שאנחנו רואים שהאימפריות הגדולות חיסלו את הממלכות הקדומות. כן? אז זה אומר שקרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על ההר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולעו והיו כלא היו. עכשיו שימו לב שגם בפסוק תדוו, גם בפסוק תדזיין, נאמר במפורש שהדיון באדום עובר להיות על כל הגויים. כן? כי אדום מייצג במידה מסוימת את כל הגויים כולם. אז מה זה כאשר שתיתם על הר קודשי? מה זה שתיתם? לשתות. מה זה לשתות על ההר? אבסוטים. כן? הם כבשו את ההר. כן. יש כשהצלבנים כבשו את ירושלים, אז הם הפכו את המקום לעבודה זרה. כן. הם הקימו בעורבות שלמה מקום שהם קראו לו טמפלום דומיני או טמפלום סלומוניס, המקדש של שלמה, ומאז קוראים למקום אורוות שלמה, הם שם קשרו את הסוסים שלהם. למרות שהמקום מבחינה היסטורית היה שורת העמודים שבדרום הר הבית. שנשארה מתקופת הורדוס, ומדינת ישראל הפכה את האזור הזה למסגד התחתון של אל-אקצה, המסגד הגדול אולי בעולם, שזה דבר שמעולם לא היה שלהם, אבל לא משנה. כן, אבל כל פנים, הם קראו, רואים בציורים שנשארו לנו מימי הביניים של אזור ירושלים, אז על מה שכיפת הסלע היום, הם כתבו טמפלום דומיני. כן, המקדש של האל, והם שמו על הכיפה צלב. היום יש שם סהר, אבל אז הם שמו צלב. אז הם היו מבסוטים מזה, זאת אומרת, כאשר שתיתם על הר קודשי. כמו תשתיות. היה אפשר להגיד את זה. כן, הבעיה היא ההמשך של הפסוק. כן, אז יכול להיות שזה גם משחק מילים. הרבה פעמים הנביאים עושים משחק מילים. שתיתם, כלומר, התבססתם בהר קודשי, אז אתם תשתו. כן, יכול להיות. מה? אשר שתה אפרוחיה. כן, שתה אפרוחיה. לא, ברור, ברור, ברור. אבל יש, אבל לפחות נגיד, או שתיתם הכוונה שאתם שותים את כוס חמתו של הקדוש ברוך הוא, בגלל מה שעשיתם על הר קודשי. אז גם כל הגויים ישתו. כן? ייתכן גם מה שאתה אומר, אבל בפשטות, גם המפרשים לא הבינו כך. עכשיו, יש עוד משהו. היה בזמן אחרי חורבן בית המקדש, אדריאנוס החליט להקים מקדש אלילי על הר הבית ליופיטר קפיטולינוס, ולכן הוא שינה את שמה של ירושלים לאליה קפיטולינה. האליה על שם משפחת אדריאנוס, את האליוס, קפיטולינה על שם האליל שלהם. כן, השם הזה נשאר עד הכיבוש המוסלמי, כי כשרואים המטבעות הראשונים שעשו המוסלמים בירושלים, הם כתבו על המטבע איליה. איליה, כי זה מה שהם קיבלו מהרומאים. מה? לא. יופיטר קפיטולינוס. אתה רוצה הסבר או לא? בסדר. יופיטר קפיטולינוס, יופיטר זה האל הראשי של הרומאים. הקפיטול זאת גבעה ברומא, שעליה היה המקדש המרכזי של יופיטר. אז קוראים לו יופיטר קפיטולינוס על שם גבעת הקפיטול. בסדר? האליה, בערבית אומרים איליה, אבל הרומאים קוראים לזה האליה, על שם משפחתו של אדריאנוס, שקראו לה משפחת האליוס. בסדר? אז האליה קפיטולינה, זה בעצם הפכו את ירושלים לעיר רומית. והחליטו לבנות אותה במבנה של מחנה רומאי. במחנה רומאי היו תמיד שתי סדרות, אחת ממזרח למערב, אחת מצפון לדרום. והמבנה הזה נשאר בעיר העתיקה עד עצם היום הזה. קורא לזה הקרדו.
מאז?
כן. לפני כן לא היה. לא, לא, זה החלוקה הרומית. זה הרומים עשו את זה. גם העמודים שאתה רואה שם, זה עמודים רומאיים. אני לא יודע, יכול להיות שכן היה, אבל אז זה סותר את מה שאמרתי שלא היה. אז זה לא יכול להיות. טוב. מה? לא. אני שוב מסביר לך.
כל הקפיטולים בעולם...
זה על שם גבעת הקפיטול ברומא. כן. מה אני אעשה? בסדר? עכשיו, למה קראו לגבעה הזאת קפיטול? יכול להיות שזה קשור למילה קפיטיס, שפירושה ראש. בסדר? ולכן יש גם גבעת הקפיטול בניו יורק, בוושינגטון, וכל הדברים האלה, זה בא משם. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, אז מה שהם עשו אז, כן? זה גם חילול קודם של הר הבית, כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולעו, והיו כי לא היו. לעו? מה זה לענה? יש, זה שורש מר. כן? ושתו ולעו, זה יהיה להם מר בפה. יש גם מלשון, יש אומרים שמלשון בליעה, יש אומרים אני חושב שהמשמעות של לעו זה מר, כמו שבספר איוב כתוב כי חיצה שדי עימדי אשר חמתם שותה רוחי, לא סליחה, לוש הכל ישקל כעשי ואהבתי במוזניים מסעו יחדיו, כי אתה מכל ימים יכבד, על כן דבריי לעו. כן, אז יוב מסביר מדוע הוא מדבר בסגנון של מרירות. לעו, מלשון לענה. ושתו, במקום שזה יהיה נעים, זה יהיה שתייה מרה. ובהר ציון, כן?
יכול להיות שכל דבריי משתו בשקיקה, או שזה לא מתאים שם?
שמה ש?
לכל דבריי לעו.
לא, על כן דבריי לעו. ממש לא. תסתכל שמה בפרק, זה יוב מתלונן, כן? הוא מתלונן, אז זוכן, דבריי לעו. ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. ומה שאומר כאן הנביא, הוא מדבר בעצם על מלחמת עולם, שבה בהר ציון תהיה פלטה. אז יכול להיות שהוא מתכוון למלחמת גוג ומגוג. יכול להיות שהוא מתכוון שלהר ציון תהיה פלטה לעם ישראל מחבלי משיח. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבמאה ה-20, כשהיו חבלי משיח באירופה ובכל העולם, בהר ציון הייתה פלטה. נכון? אז הנביא יודע על מה הוא מדבר, ובהר ציון תהיה פלטה. והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, את אלה שהורישו אותו, אלה שכבשו אותו, אז ישראל יכבשו אותם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אז מה קורה כשיש אש ולהבה מול קש? ודלקו בהם וחלום. ולא ישריד לבית עשיו, כי השם דיבר. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של בית יוסף? למה דווקא יוסף? רש"י אומר, הוא סתנו של עשיו, נכון? סתנו של עשיו. זה מה שכתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. אומר רש"י, שנולד סתנו של עשיו, שנאמר, ואז רש"י מביא את הפסוק שלנו. נכון? בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. אז כדאי להבין כמה דברים. קודם כל, מה זה קש? קש זה משהו קל, זה פסולת, וזה תופס הרבה נפח. הרבה. כן? הרבה הרבה קש. אבל בעצם מבחינת כמות החומר זה כלום. וזה גם נשרף מהר. כלומר, בעצם מה שאדום מייצג זה הכמות. מה שיעקב מייצג זה האיכות. ולכן, עשיו אמר ליעקב, יש לי רעב אחי, יהי לך אשר לך. אומר לו יעקב, חנני אלוהים, יש לי קול. יש לי הכל. מה זאת אומרת יש לך הכל? אין לך מה שיש לעשיו. אבל לעשיו יש הרבה, לך יש הכל. הכל זה האיכות. אבל נוסיף לזה עוד משהו. כשיעקב ברח לבית לבן, זה היה בגלל... בגלל מי? בגלל מי? בגלל עשיו. יפה, תודה. אם צועקים, אז אתם עונים. כן, בגלל עשיו. עכשיו, מה בעצם הטענה של עשיו? יש לעשיו טענה מוסרית נגד יעקב. אני בסדר, אתה הגזלן. אתה החומס. כן, אני הבכור, לקחת לי את הברכה, לא בסדר. וכולי. נולד הבן הראשון של יעקב, ראובן. אומר רש"י, למה קראה לו ראובן? תראו איזה בן יש לי, מה זה יש לראות? רואים, בן, מה כל כך מיוחד? אלא ראו מה בין בני לבין חמי. מי זה הבן של חמי? עשיו. הבן של חמי, נכון? בן חמי זה או בעלה או גיסה, נכון? אז ראו מה בין בני לבין חמי. כלומר, היא רואה, כשהיא מסתכלת על ראובן ברוח הקודש, היא רואה שהוא ההפך של עשיו. במה הוא ההפך של עשיו? שעשיו מבקש להרוג את אחיו, וראובן לא רק שלא רוצה להרוג את יוסף, אלא הוא מנסה להציל אותו. זאת אומרת, זה ראשית העלייה המוסרית של יעקב לעומת עשיו. בעצם הדאגה של יעקב בבית לבן, זה להוכיח שיש לו עליונות מוסרית על עשיו. כל הזמן שהוא לא הוכיח את זה, הוא בנחיתות. למשל, לבן עובד עליו, נכון? והנה בבוקר, והיא בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר יעקב ללבן, הלא ברחל עבדתיך, ולמה זה רימיתני? מה עונה לו לבן? לא יעשה חן מקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מה יעקב עונה? מה? הוא לא עונה. הוא לא עונה, יעקב לא עונה. לכאורה, יש מה לענות, לא? זה לא, לא ככה דיברנו וכולי, נכון? למה הוא לא עונה? בגלל שלבן סתם לו את הפה. אמר לו, מה אתה רוצה? לשים את הצעירה לפני הבחירה כמוך? שאתה הצעיר ולקחת את הברכה? אז לא יעשה כן במקומנו, אצלנו לא עושים. מה זה אומר? אצלך כן עושים. אז יעקב אין לו מה לענות. הוא מרגיש נחיתות מוסרית. אז כל העבודה של יעקב עכשיו בבית לבן, זה להוכיח עליונות מוסרית על עשיו. זה מתחיל בראובן. בעצם יש לו ארבעה סוגי בכורות, אחד אחרי השני. בכור מלאה, בכור מבלהה, בכור מזלפה, בכור מרחל. ארבעה בכורות יש שם, נכון? מה בעצם קורה עם הבכור מבלהה? למה בכלל הוא נולד? מי זה הבכור מבלהה?
דן,
נכון. למה הוא נולד? למה בכלל בלהה ניתנה ליעקב? אז זאת אומרת, כדי שיוולד בן. זאת אומרת, ראובן מציל בן שכבר נולד. דן נולד כדי שיוולד עוד אחד. אז זה כבר הרבה יותר מסירות. זאת אומרת, זה בכור שהוא למען אחיו. נכון? מה? למען? כי הרי למה? לא, למה רחל אומרת ליעקב, קח את בלהה? אולי ייבנה ממנה. זאת אומרת, אתה תיקח את בלהה, בזכות זה ייוולד לי בן. זאת אומרת שדן נולד בשביל שיוסף ייוולד. כן, בזכות זה ייוולד לבן. יש כל מיני דברים. או בגלל שהיא תגדל את דן, ואז ידוע שכאשר מאמצים ילד, נשים עקרות נפקדות, או בזכות זה שהיא מסרה את בלהה שפחתה לבעלה, אז זה אקט של מסירות נפש. וכולי. זאת אומרת, היא מקווה על ידי מסירת בלהה ליעקב שיוולד לה יוסף. ומה עם הבכור השלישי? הבן של זלפה, נכון? מי זה היה? גד, נכון? למה הוא נולד? הוא נולד בגלל שלאה הייתה מפונקת, רצתה עוד ילדים. כלומר, בעוד שדן נולד בגלל המצוקה של רחל, היא במצוקה, אין לה בכלל ילדים. לאה רוצה עוד ילדים. אבל יש לה כבר. אפשר להגיד זה מספיק. אבל היא ראתה שם במילדת, יאללה, נביא עוד אחד. אז היא נותנת את זלפה כדי שיוולד לה יששכר. נכון? אבל כל אלה, הם מצילים את האח שלא ביריבות מוחלטת איתם. למה? כי זה אח רק מאב ולא מאם. ראובן רוצה להציל את יוסף, שהוא אחיו, רק מאביו, לא מאמו. דן נולד כדי שיוולד לו אח, לא מאביו, רק מאביו, לא מאמו. אבל רחל יולדת את יוסף, נכון? ותומר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו אסף. נכון? ככה היה צריך לקרוא לו. נכון? אם היא אומרת, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו אסף. ואז היא בעצם הייתה מצביעה על יוסף, בתור מי שנותן לה ביטול חרפתה. זה למען עצמה, זה אגואיזם. ותקרא את שמו יוסף. למור, יוסף השם לי בן אחר. זאת אומרת שיוסף נולד כדי שיוולד לו אח מאימו. אז זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש בכור שקיים לא על מנת להרוג את אחיו, אלא על מנת שיוולד לו אחיו. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, אומר רש"י, נולד סתנו של עשיו. ויאמר יעקב ללבן, שלחני. עכשיו אני יכול להתמודד. בסדר? אז זה מה שיקרא בית יוסף. האמת היא ככה. כשיצחק אוהב את עשיו, ויאהב יצחק את עשיו. את מי הוא אוהב בעשיו? הרי ברור שהוא לא אוהב את עשיו מצד רשעו. אז מה הוא מבחין בעשיו שעושה אותו אהוב? צייד, נכון? כי צייד בפיו. זאת אומרת, הצד החשוב בעשיו זה הצד של הכלכלה. נכון? הוא יודע לנהל את העולם מהבחינה הכלכלית. מי אצלנו יודע לעשות את זה? יוסף. זאת אומרת שיצחק אהב את יוסף בעשיו. לכן יוסף, שהוא הכוח המקביל לכישרון של עשיו, הוא זה שיכול להתמודד איתו. ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. ודלקו בהם, ואכלו. לא ישריד לבית עשיו כי השם דיבר. עכשיו בית יוסף, כנראה הכוונה פה למשיח בן יוסף. הכוח הצבאי מדיני, דהיינו הציונות הפוליטית, היא זו שמחסלת את בית עשיו. וירשו הנגב את הר עשיו. והשפלה את פלישתים. וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובדימין את הגלעד. כלומר, הנביא כאן רואה למרחוק שתהיה התפשטות של בית יהודה. אז אפשר להגיד את זה ביחס לגיאוגרפיה המקומית של המזרח התיכון באותם הימים. למשל, מה שכתוב הוא בנימין את הגלעד. מה הקשר בין בנימין לגלעד? מה, מאיפה באו בני בנימין, תגידו לי? ירושלים, ירושלים, בסדר, אבל, לא, אבל איך, איך בכלל היו אנשים בנימין? מאיפה הם נולדו, אנשי בנימין? מרחל, נכון, בסדר. אבל היה שלב בהיסטוריה של שבט בנימין שחוסל כמעט לגמרי השבט. הנשים שלהם, איפה הם באו? מיבש גלעד. זאת אומרת שהם ירשו דרך נשיהם את, את הנחלה שבגלעד. ובנימין את הגלעד. יש קשר בין בנימין לבין הגלעד. בסדר? כמו כן גם, וירשו הנגב את הר עשיו. איפה מצאנו שהנגב ירוש... מי ישב בנגב? מי השבטי ישראל? שמעון, נכון? בספר דברי הימים כתוב במפורש שמבני שמעון הלכו להר סעיר וכבשו אותו. סלע אשר במדבר. וישבו ש... ויחריטו את שירית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. אז זה, כתוב, זה קרה. הנגב ירש גם את הר עשיו. והשפלה את פלישתים. מי ישב בשפלה? איזה שבט?
דן.
אה?
דן.
דן ישב בשפלה, זה גם נכון. מי עוד? לא, זולון זה בצפון, זה בחוף שם.
שפלת יהודה,
אז מי ישב בשפלת יהודה? יהודה, יפה מאוד. ואז הם יורשים את פלישתים, למה? כי בחלוקת הנחלות בימי יהושע, אזור פלישתים היה צריך להיות שייך לשבט יהודה. זה שהלכה למעשה מאף פעם לא הצליחו לכבוש אותו, זה לא אומר שהם ויתרו עליו. אז בבוא הזמן, וירשו הנגב, את הר עשיו, זה בני שמעון, והשפלה בשבט יהודה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, למה? כאשר בימי יאשיהו מלך יהודה, אחרי שהאשורים נחלשו אחרי שהם החריבו את שומרון, אז יאשיהו מלך גם על השומרון, נכון? את שדה אפרים ואת שדה שומרון, ואפילו מבני אפרים ומנשה באו לגור בירושלים, עד כדי כך שגם בספר נחמיה אנחנו רואים נוכחות של שבט מנשה ואפרים בירושלים. אז הדברים האלה קרו, ובנימין את הגלעד, כי זה נחלתם. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש אירועים היסטוריים שתואמים את דברי הנביא. זה אפשרות אחת אם אנחנו מייחסים את המאורעות האלה, את הדברים האלה למאורעות הצמודים לזמנו של עובדיה או קצת אחריו. כן? בבקשה.
בנימין גילד זה קרה לפני
יובדיה. לא, אבל הם לא הלכו לרשת את זה. ואני אקרא גם למה. כי שבט בנימין ישב בממלכת יהודה או ישראל?
יהודה.
ויבש גלעד היה של מי? של ממלכת ישראל. אז אי אפשר לרשת. נכון שמבחינה משפטית זה מגיע להם, לבנימין. אבל אי אפשר היה לממש את זה. זה היה תחת מלך אחר. לכן, אומר הנביא, עכשיו בנימין יקבלו את מה שמגיע להם. בנימין את הגלעד. זה אם אנחנו מבינים את כל הפסוק הזה כמתייחס... מה אתה רוצה? כן. כי אם הפסוק הזה מתייחס לכל מיני מאורעות שהתרחשו בימיו של הנביא עובדיה. בסדר?
אם אנחנו...
מה?
איך אפשר לפרש את זה בעתיד?
אז אני עוד לא אמרתי. נכון. אבל כיוון שאנחנו מסבירים את הפסוקים האלה גם כמתייחסים לעתיד, כגון לימי הרומא והנצרות וכו', אז אנחנו צריכים לדבר על זה להבין את המילים האלה כמטאפורות. נכון? מה זה הנגב? הרוצה... מי צריך להדרים? להחכים, נכון? ועבדתי חכמים מאדום. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין, שנאמר, ועבדתי חכמים מאדום. אז הנגב זה שהחוכמה שבאדום תעבור אלינו, וירשו הנגב את הרסה.
מה החוכמה של אדום?
חוכמה של אדום? יש הרבה חוכמה באדום. זה כל פרסי הנובל. וזה גם המשפט, והפילוסופיה, והדמוקרטיה, והאומנות. אתה יודע כמה חוכמה יש באדום? תבקר במוזיאון אחד שלהם, תראה איזה חוכמה יש באדום. בסדר? וירשו הנגב את הריסיו, כן.
למה אדום זה רומא תמיד? תמיד אומרים את זה, אבל זה האזור פה בכלל.
כן. זאת אומרת, אתה אומר שכל מה שאמרתי בשיעור הקודם זה לא נכון. על השאלה הזאת, נכון? זה מה שאתה טוען. אם אתה שואל שאלה כזאת, זה סימן שכל מה שאמרנו על השאלה הזאת בשיעור הקודם, לדעתך הוא לא נכון. אז תסביר לי למה זה לא נכון. מה שאמרנו בשיעור הקודם על השאלה הזאת.
לא הייתי בשיעור הקודם.
עכשיו, יש פה בעיה. נכון שלא היית בשיעור הקודם, אבל כשמישהו שאל בתחילת השיעור את אותה השאלה שאתה שואל עכשיו, הפניתי אותו לשיעור הקודם. אז, והוא גם כן אמר שהוא לא היה בשיעור הקודם. ואף על פי כן אתה עדיין שואל, אז סימן שזה לא מספיק מה שאמרתי בשיעור הקודם. בסדר. אז דיברנו על זה בהרחבה, הבאנו דברי אברבנאל על זה וכו'. בסדר? אין בעיה אגב לדעת מה יש בשיעור הקודם, כי יש בשביל זה ארכיון של השיעורים במכון מאיר, נכון? ארכיון כולל הכל. יש באפליקציה והכל, הכל נמצא שם. והשפלה את פלישתים. כן, אז פה יש תיאור, מה זה השפלה? מה פירוש המילה שפלה? זה ביטוי של ענווה. ענווה, כן? זה יגבר על הפלישתים, על הגאווה. כן, של כנראה מי שהרי, מה היו הפלישתים? הפלישתים היו עם שבא מארץ הים, יהיה הים, וניסה להשתלט על ארץ ישראל בימי שמואל הנביא. כן? והייתה איזו מערכה לא פשוטה, האמיתי כבר בימי השופטים, של מי תהיה הארץ, של ישראל או של הפלישתים. ויבוא יום שזה יוכרע. הענווה של עם ישראל היא זו שתכריע את הפלישתים. למה הענווה? כי הטענה של הפלישתים תהיה בשם דת של כניעה. נכון? ואז כנגד זה יאמר, הנביא מגיע שעד גאולתכם. לכן, והשפלה את פלישתים. כן, בדיוק. יש גאווה נסתרת מאחורי הטענה של הכניעה. איך אומרים כניעה בערבית? אסלאם, נכון?
למה גאווה?
מה? זאת גאווה. זאת גאווה לטעון שזאת הארץ שלך, וזה לא הארצם. הם סתם פלשו לפה. כן, אבל זה דת כובשת. זאת דת אלימה, כובשת. והשפלה את פלישתים. נכון? יש פה כמה רמזים אם ככה, למאבקים עתידיים. וירשו את שדה אפרים, ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. מה זה שדה אפרים? בנביאים, המילה אפרים מציינת את ממלכת אפרים, כשהיא הייתה קיימת. אבל אנחנו רואים שלפעמים הנביאים מדברים על אפרים גם אחרי חורבן שומרון. כן? שגם אחרי שבטלה הממלכה הצפונית, ממשיכים לדבר על אפרים. למשל, בספר זכריה, שנכתב בימי בית שני בכלל, כבר אין ממלכת ישראל מזמן, מדברים על אפרים. ואז אפרים זה מתאים, זה תואם, נגיד, מה שבשפה המודרנית היינו אומרים, בערכים, החילונות. כן? איך אמר הנביא ישעיהו, ושרה קנאת אפרים. וצוררי יהודה יקראתו, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. שיוכלו לדעת את הערך שיש לכל אחד. אגב, זה אחד הדברים שעתידים להתברר. ביהודי העתידי, אז יהיה מרכיבים שיבואו מתוך הדתיים. יש מרכיבים שיבואו בזהות העתידית מהחילונים. מה הדבר שעתידים לרשת מן החילונות ביהודי העתידי? החופש, החירות. כן, כל זה ספונטניות, חוצפה, מה שאתם אומרים, זה כמובן, החירות. אז זה וירשו את שדה אפרים. נכון? ואת שדה שומרון. מה זה שומרון? זה הכוח הבנייה. הרי כל הערים בארץ ישראל נבנו על יסודות של ערים כנעניות עתיקות. כולן, חוץ מאחת. כל הערים בארץ ישראל, בימי התנ"ך, נבנו על יסוד ערים כנעניות שקדמו להם. חוץ מאחת. שומרון, נכון. כן, מי הקים אותה? ברובעם, את שומרון, מה פתאום? מה? אחריו, מה פתאום? עומרי, נכון. עומרי קנה את ההר מאדוני ההר שמר וקרא לה שומרון. כן? גם מבחינה ארכיאולוגית, אגב, זה הוכח כנכון. כל שאר הערים העתיקות, כולן נבנו על יסוד כנעני, חוץ מזו. כן? השומרון זה הכוח של הבנייה. כוח העוצמה, נכון? ובנימין את הגלעד. כן. מי איזה נביא הוא מגלעד?
אליהו,
נכון? אליהו הוא הגלעדי, נכון? הוא ימית הגלעד. אז זה בא לדבר על אליהו הנביא שבא להשיב את הנבואה לישראל, להוציא את הספקות וכו'. בנימין, מקום ששרתה שכינה וכו'. אז בקיצור אפשר להבין את הפסוק הזה כמתייחס אל מאורעות הסמוכים לזמנו של הנביא, אפשר להבין את זה כמטאפורה המדברת על תהליכים עתידים להיות. פסוק כף, וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. כן, וגלות החל הזה, חיל זה כמו חיל ביוד, כן? כלומר העוצמה, כן? גלות החיל הזה, לבני ישראל, אשר כנענים. איפה היו כנענים בימי הנביא עובדיה, תגידו לי? הרי כנען הוחרבה מזמן על ידי יהושע בן נון, דוד המלך וכו'. על מי הוא, איפה היו כנענים באותם הימים? הפניקים, כן, צור וצידון, כל הערים הפניקיות, זה ערים כנעניות, נכון? עד איפה זה מגיע? עד צרפת. איפה זה צרפת? זה באזור צידון, נכון? יש מקום שקוראים לו צרפת, היום סרפנד, כן? וזה צרפת של ימי הנביאים, כן? האישה הצרפית, נכון? ש... מה? כן, צרפת, אשר לצידון. כן. אז גאלו את החיל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת. עכשיו, איפה זה, עד איפה הכנענים כבשו? דבר מעניין. הפיניקים הקימו מושבות בכל סביבות הים התיכון, ואפילו על החופים של האוקיינוס האטלנטי. נכון? זאת אומרת, הכנענים הגיעו עד ספרד באמת. והייתה תקופה שבמלחמות של קרטגו נגד רומא, היה ספק מי ינצח, נכון? האם חניבעל או סקיפיו, נכון? זאת אומרת, האם הכנענים או בני אדום? באמת או לא? מי בסוף ניצח? הרומאים, נכון? אם הם לא היו מנצחים, ההיסטוריה הייתה אחרת לגמרי. כן, היינו היום עדים לקיומה של מעצמה שמית ביסודה, ועל כל פנים מזרח תיכונית. אבל כיוון שכנען נתקלל שעבד עבדים יהיה לאחיו, אז הוא נכבש גם על ידי בני שם, על ידי ישראל, וגם על ידי בני יפת ברומא. בקיצור, נגמרו הכנענים. אבל זה אומר שיש גלות כנענים אשר עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד. ייתכן שבהחלט מדובר על ספרד, שאנחנו קוראים לה היום ספרד. אבל לפי רוב המחקרים, ספרד זאת עיר אחרת שנמצאת בקצה אנטוליה, מה שנקרא טורקיה היוונית או יוון הטורקית, האזור הזה. אבל בכל מקרה, מה שהנביא מדבר כאן על גלות גדולה, גלות שמתפזרת הרבה. גם מצאנו בספר יואל שהכנענים מכרו את בני יהודה לבני היוונים. כן? ואז היה שם צורך לעשות פדיון שבויים וכו'. זאת אומרת, התחיל הפיזור של עם ישראל בעמים רבים. ולכן אין פלא שהמפרשים פירשו צרפת במובן של צרפת של ימינו, וספרד במובן של ספרד של ימינו. גלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. אולי בגלל זה היהודים הספרדים נשלחו לעיירות הפיתוח שבנגב, אינני יודע. כן. מה? מה אתה אומר?
איך ספרד וצרפת הגיעו לשמות האלה היום?
זה אצל יהודי, אצל הראשונים, היו מכנים את האזורים האלה בשמות האלה. השאלה היא למה? כן, מה קרה שפתאום מגיעים יהודים לפרנקיה, מחליטים זה צרפת. מגיעים לאספניה ואומרים זה ספרד. זה כנראה רוח הקודש של האומה. זאת אומרת שהם מרגישים שאותה צרפת שבאזור המזרח התיכון, יש לה איזה משהו מהדהד, משהו, איזה ניצוץ שנמצא שם במקומות האלה. אותו דבר לגבי ספרד. אותו דבר גם לגבי אשכנז. אשכנז זה עם מבני יפת, שהיה בצפון אשור. כן? סקיטים כאלה. כן, מה פתאום מגיעים למקומות האלה, קוראים זה אשכנז פתאום. קוראים זה השיבוש של סקסוניה. כן? אשכנז, זקסן, כן? משהו דומה, אז אמרו זה אשכנז. או למשל הונגריה, אזור הונגריה, אז קראו לזה ארץ הגר. כן? ולפעמים היו גם מכנים את הממלכות של הסלאבים, היו קוראים לזה כנענים, ארץ כנען. כן? אז ייתכן שזה גם משהו, איזה מין תחושה שיש לעם ישראל שבפיזורם, אז הם ממשיכים לפגוש את מה שהם פגשו פה באזור. מה? המקובלים? לא, זה לא קשור למקובלים. זה לא מקובלים שנתנו את השמות האלה. לא יודע. לא נראה לי. טוב. פסוק כף א', טוב, זה פסוק שצריך בירור, וכבר הגיע המבזק. שלום.